חבר שבא אליו איזה מישהו וסיפר על איזה חטא מאוד גדול. ותמיד כשהוא פגש מישהו שסיפר על חטא, אז הוא קודם כל מצא את זה אצל עצמו בדקות, תיקן את זה, ומתוך זה בא לתקן גם את המתייעץ. והחטא הזה היה כל כך נורא, שהוא לא מצא שום דבר אצלו שהוא קשור אליו. ואז הוא אומר, אולי זה באיזשהו מקום תהומי, אולי זה איזה דווקא קלקול כל כך עמוק שהוא לא מזהה אותו. אז לכן הוא הלך לבכות. דווקא לא מזמן הזכרנו, לא הזכרנו שנפגש עם רבי עקיבא איגר, זה לא היה פה. מה? מתי? שבוע שבוע? כן. היה מפגש מאוד נעים ביניהם. אמר רבי עקיבא איגר, זה לא אמרת שהוא הולך כזה עם כובע שמות כזה, שמח כזה. כאילו פשוט כזה, לא עושה עניין. מאוד התפעל ממנו. והוא אמר לו דרשה של חסידות, ואמר לו, זה משהו בלימוד. באמת, אין לך עיניים, שמה שאנחנו יודעים היום זה קשור קצת לעניין של השגת הביטויים שיש בחב"ד, ההבדל בין מהות למציאות. מהר"ל, טוב. גבורות השם. יש פה? פה זה נצח. בכל אופן נתחיל. מיני אסביר לך היטב הדק. זה כפתת. מאין יוצא זה השטות, שירדוף אדם להשיג בחושיו או בדמיינו דברים אשר לא ישיגם כי אם בשכלו. כי בילדותו קודם צמיחת שכלו שהיא השגה דקה, ואין לו אז כי אם השגת חושיו. שיהיה השגה אהבה. שיהיה השגה אהבה. מה נורא. הצעה חדשה. חלקו את זה לשניים. נורא יפה. עוז ועדר. אז המהר"ל נהיה בקונצנזוס. טוב. אז שוב אומר, אסביר לך היטב הדק מאין יוצאת השטות שירדוף אדם להשיג בחושיו ובדמיונו, דברים שלא להשיג הם כי בשכלו. כי בילדותו, קודם צמיחת שכלו, שהיא השגה דקה, ואין לו אז כי אם השגת חושיו, שהיא השגה אהבה, וחושב אז שאין שום דבר יכול להתברר אמיתתו, כי אם מה שמשיג על ידי השגת חושיו. זולת השגת החוש, לא יש השגה אמיתית בעולם כלל. בעבור כן, אף לאחר ששכלו מתחיל לצמוח, מתחיל להשיג בשכלו דברים דקים, מה שהחוש אינו יכול להשיגם, הנה הוא מסופק באמיתת מציאות הדבר הדק ההוא. לאחר שאינו רואה הוא בחוש וחושב הוא, שהשגת החוש יותר חזק וברור מהשגת השכל. בעבור שמקטנותו וילדותו, משתרש ורוגל בהשגת החוש קודם השגת השכל. בגלל כן, אף כשיצמח שכלו, לא יאמין אמונה גמורה להשגת שכלו הדברים הדקים. הוא רוצה לראות בחושיו ולצייר בדמיונו דברים רוחניים. מיני הוא דבר נמנע. כיוצא בזה אמרו חכמי המוסר, לפי שעץ הרע בא לאדם תכף בפשיטת לידה, כפתח חטאת רובץ. והיצר הטוב בא לאדם ממלאת לו י"ג שנה. לכן קשה לו ללך אחר עצת היצר הטוב. מעבור כנשתרש והורגל עם יצר הרע. מיום היוולדו, ושטוף הוא מתאוות העולם, וחושב שאין שום מתיקות בעולם יותר מתענוגי העולם הזה הגשמי. אז יש פה הסבר מה זה היצר הרע שבא עם הלידה לעומת היצר הטוב. היצר הרע זה התפיסה החושית לפי זה. היצר הטוב זה התפיסה השכלית. באמת זה נכון שבגיל בר מצווה קשה לכוון את היום, אבל הרבה פעמים בגיל בר מצווה אדם מתחיל כבר ליהנות גם ממחשבות. עד גיל בר מצווה הילדים בעיקר משחקים. בגיל בר מצווה מתחילים קצת לדבר. עכשיו יש חריגים. נזכר סתם ביתה ג' שהחבר שהוא היום, הוא גם מלמד. אז הוא היה נותן לי הרצאות. הוא היה בכיתה ג', אני חושב שאני הייתי יותר. נותן לי הרצאות. אז זה חריג. אבל רואה הילדים בגיל הזה נהנים לשחק, נהנים כאילו מדברים שהם מוחשים. וסביב זה הדיבורים, לא שהם לא מדברים, ברור. אבל גיל בר מצווה פתאום משתנה. יש איזה, יותר מעניין אותו, גם עולם שלם של שיחה, של לימוד גם. לפי זה גם יוצא שהיצר רע זה לא רע גמור. כי החושים זה לא רע גמור. זה פעם שמה שכתוב לעובדו בכל לבבך. מאהבת בכל לבבך, בשני יצריך. יצר הטוב ויצר רע. איך אפשר לעבוד את השם ביצר הרע? אז היצר רע כזה. כמובן בכוחות הגוף. יש יצר רע שהוא המלא גמור, אבל יש יצר רע שהוא נוטה לרע, נוטה כאילו לתפיסה מגושמת של הדברים. מלא יכול להביא לרוח שטות ולכישלונות. אבל הוא בעצם אותם כוחות, אותה תפיסה חושית יכולה גם להיות מכוונת לעבודת השם. והנה, אם תכין לבך, תקשיב אוזנך לדבריי, והבינה מיטב, כי הדברים הללו שאני כותב לך פה, הם דברים ברורים ואמיתיים ומושכלים בעיני משכילים ישרים. נתי השם עדיין אסביר לך היטב יתרון השגת השכל על השגת החוש והדמיון. והנה משהו כסיל, חושב על מה שאינו מושג אלו בשכל, חושב שהוא משיגו בחוש. כמו הגבורה שימשנו לעיל, חושב הכסיל שורה בעיניו גבורת שמעון, מחמת שרואה ששמעון סובל מסע האלף כיכרים. באמת אינו רואה בעיניו כי אם פעולה נמשכת מן הגבורה, אבל הגבורה עצמה אינו רואה. רוצה לומר, הכוח הרוחני הגורם לפעולה זו, כי אי אפשר להשיג מחוש הראות כוח הרוחני. והנה כל כוחות הנשמה שמוכניים אינם מושגים לנו כי אם על ידי פעולת אברי הגוף. הדרך משל כוח הראייה שבעיניים, הנה משיגים לנו מהות הראייה שהוא עניין גשמי, אבל כוח הרוחני הנשפע מן הנשמה לעיניים. הגורם עניין הראייה, איך אנחנו יכולים להשיג בחוש? מה שקצת דיברנו, שאני מתכוון עד כדי כך, אבל שמהות הראייה שמשיגים בחוש, זה החלק הפיזיקלי כביכול, שהיום מחכים אותו באמת על ידי מצלמה. והעניין הראייה זה החלק הנפשי, מה שעושה שיהיה כאן כוח חי שרואה. זה נשפע מהנשמה. אז זה אי אפשר להשיג בחוש, אלא השכל משיג מציאות הכוח ההוא בלבד. כאן אני לא מדבר על השגת העניין הראייה בעצמו, אלא מה שגורם את זה. מה שגורם את העניין הראייה. כי השכל מכריח שבוודאי גמור, צריך להיות כוח רוחני נשפע בעיניים. שהרי בהשתלק הנשמה העיניים להם ולא יראו. לכן כל כוחות הנשמה כמו השמיעה והריח והטעם, הרגשות והמישוש. לכן כוחות הנפשיות. כמו החמלה והאכזריות והזיכרון והשגחה והתלות והמהירות, אינם נודעים לשכל מציאותם, כי אם על ידי פעולות גשמיות, על דרך משל, אם נראה שראובן פושט מלבושו בעת הקור, ומלביש את שמעון הערום ועדה לשפוט השכל בוודאי, שמחמת חמלת ראובן על שמעון ללבישו, אם לא היינו רואים את הענף, דיינו הפעולה נמשכת לנחמנות, לא היינו יודעים מציאות השורש ההוא בראובן, שהוא הכוח הרוחני שבראובן. אבל דרך זה תשיג בכל המידות, תקיש בכל המידות ימי השכל ראה מן הענף על מציאות השורש, וזוכר כל זה היטב. נגיד מה הוא אומר, וזו באמת שאלה שאני קצת רוצה להבין ממה שהוא אומר. מה הוא אומר זה שבעצם גם את המושג של נשמה, המושג הפשוט של נשמה, אנחנו משיגים על ידי השכל. כי בחוש אנחנו רואים את הפעולות שלה. ועל ידי השכל אנחנו מבינים שיש כוח שגורם לכל הפעולות האלה. אז זה נכון, רק על ידי השכל אנחנו מבינים שיש נשמה. כלומר, השכל פה זה הכוונה על ידי הקש. אז מבינים, בהבנה של סיבה ומסובב, שיש משהו שגרם את מה שאנחנו רואים. אבל מצד אחד זה מסביר לנו עד כמה, למה זה כל כך חשוב לו כל ההקדמה הזאת. כי כל המפגש עם רוחניות, ומבחינה זה לא דווקא רוחניות במובן של תיאוריות, רעיונות, חוקים, הפשטות ומושגים של חשיבה שכלית, שאדם יכול ככה להשליך על המציאות. אלא המפגש עם נשמה. עם אלה, עם כל מה שנחשב מציאות אלוקית רוחנית. לא היה אפשרי בלי התפיסה השכלית. אני חושב שמהלך הידיעות לישראל, זה רב אומר שיש שני... הזכרנו בזה באגב, אבל זה יוצא באמת מתאים. שיש שני דברים. יש הרעיון הלאומי, ויש הרעיון האלוקי. יש את האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, אבל לפני אנחנו נדבר על רעיון החברה, והרעיון, אנחנו מכנה אותו אולי גם כן האלוקי, ואומר שמה שבשכל, יש לאדם שכל ורגש, אז בשכל הוא משיג את העניין האלוקי, וברגש את העניין החברתי. כלומר, ברגע שאדם חש את השייכות החברתית, ומכל המעגלים שלה עד ללאומי, שוב ראשון דיברנו שזה קצת חסר היום, את הרגש הלאומי. אבל זה ברגש. ובשכל משיגים את אלוקים. זה שם הרב אומר. הוא אומר, לפעמים זה מתהפך. הוא אומר, לפעמים אנחנו נמצא שכל לאומי ורגש אלוקי. הוא אומר, ומשהו מדבריו שזה לא טוב. קצת דומה להערה של הפוקס. אתה מנסה להשיג בדמיון עניינים של שכל, אולי להשיג בשכל עניינים של דמיון. זה גם יכול לקרוא, שאתה מנסה בשכל להשיג עניינים של דמיון. לפעמים יש דברים שאפשר לחוש אותם. לא צריך לחשוב ככה. מרגיש. אבל גם לנסות להשיג בדמיון דברים של שכל, זה לא... נכון, זה הערה שלו. עשה את הערה שמה של הרב. שאם אתה מפעיל את הכוחות האמוניים ביחס ללאומיות, זה... אוי ואבוי. זה הופך את הלאומיות לדת. ואת המלך לאל. זה פשיזם. ואם אתה לוקח את הרגש ומשליך אותו לאלוקות, אז הבעיה שאומר פה, זה מנסה לתפוס בדמיון את הרוחניות, אז מה יוצא? איך קרה לזה הרמב״ם לתוצאות? מנסה לתפוס בדמיון את האלוקות, ברגש. דמיון זה יותר הגשמה, זה מה שיוצא. הוא לוקח את זה לפי המושגים של הדברים המורגשים. אני אומר, אז גם הערה על מה שכתוב כאן, וגם מה שכתוב שם אצל הרב, באמת המפגש עם אלוקים הוא רק של שכל, למה הוא מתכוון שם משהו אומר שכל, כן? אבל אין גם איזה חוש בזה, אולי חוש אחר, וגם יחד הנשמה אין לנו גם חוש בזה. נגד כוח הראייה, אנחנו לא משיגים אותו באופן בלתי אמצעי, כוח החיים שבנו. כאילו אומר שאנחנו מבינים. כלומר, אם הייתי רואה בן אדם רק מבחוץ, אז הייתי עושה קש, נגיד פרה. שאני לא יודע, למה אני לא יודע מה היא מרגישה, כנראה. אז זה נכון אפילו על תינוק מועל שמעל לנו את הילדים, הוא מתחכם. אז הוא אמר שהילד בכלל לא מרגיש את הכאב של המילה. אז הוא אומר, מה כן, למה הוא בוכה? קושייה, כן. זה כמו שוכרים התה, נכון? מה עושה את הטעם של התה, הערבוב או הסוכר? זה פשוט שהערבוב, לא הסוכר. אז למה שמים סוכר? כדי שלדעת כמה להרבב. רוצים לצחוק על המדנים, אומרים את זה. אז אומר, התינוק לא מרגיש את הצער של המילה. אז למה הוא בוכה? אז אומר, הוא מרגיש לא נוח. הוא מרגיש חוסר נוחות כזה, ש... הוא אומר, תוריד את הבגדים גם בלי לעשות ברית מילה, הוא גם יבכה. עכשיו, אני לא יודע. אני לא יודע איך הוא יודע מה התינוק מרגיש. יש אולי סימנים, אני לא אומר, יש סימנים לבדוק את זה. חייבתי שלמואל זה מאוד נוח. אבל אני מודה לדבריו. לא, הוא יהודי חכם, אני יכול שגם יש לו יותר ידיעות ממה שאני חושב בנושא הזה גם. אבל ברור לי גם כן שהתינוק לא בטוח שזה הדבר שהכי מצייר אותו. זה ברור, שכשמתאחר האוכל, הוא בוכה לא פחות. אצל מבוגר זה לא ככה. מבוגר תדחה את הארוחה שלו ב-10 דקות, יבכה קצת פחות מאשר אם תחתוך לו בבשר החי. אז כן יש איזה, אתה רואה שאפילו תינוק, שזה לא ב... אתה לא יודע מה הוא מרגיש. אז איך תדע מה בכל אופן? לפי היקש. לפי ההתנהגות, כלומר, אתה לא יודע במובן הזה של איזושהי תפיסה ישירה. אבל לפי ההתנהגות אתה יכול להבין מה יש. או גם פרה, אנחנו יותר רחוק, תינוק הוא חלק מאיתנו. בשר מבשרנו, אבל פרה. איך אתה יודע אם בכלל יש ברוח חיים? לפי הפעולות. ואם את הרוח חיים אתה אף פעם לא תחוש אותה בצורה ישירה. כאילו, אני אומר, מה שהוא אומר זה כביכול אם אדם היה מסתכל על האדם מבחוץ. אז לפי זה שהוא מתנהג וזה הוא יודע שיש פה איזה כוח. אבל אדם שפוגש את האדם מבפנים, כמונו למשל, אז לכאורה יש איזה משהו נוסף. לא. אבל הוא בא פה, הייתי אומר ככה, א', אולי הוא באמת הולך בדרך אחרת קצת ממה שאנחנו אומרים. כלומר, מזה שיש גם ברוחניות תפיסה בלתי אמצעית. זה עוד יחזור הדיון הזה, אני חושב. אבל יכול להיות שלמלא השכל, אז בכלל לא היה לנו יכולת לומר את זה. כלומר, לתפוס את זה באופן כזה. כלומר, יכול להיות שיש לבן אדם איזשהו הרגש ברוחניות. יכול להיות שאדם יודע שיש לו נשמה לא רק בגלל היקש סיבה או מסובב, אלא בגלל שהוא מרגיש מתי הנשמה מהירה בו, מתי פחות מהירה בו, ממש. מרגיש את זה ישר. אבל בלי שכל אולי הוא מבין את זה. זה היה רגש ללא פשר. כן? אולי זה מתחבר. לכן כל כך חשוב, וזה משהו מחנך אותנו פה, במשך דרכו של הרמב״ם, כמה חשוב התהליך השכלי. כמה חשוב היכולת ההפשטה. והנה כבר הזהרתיך לאל, שלא תשיג דבר, שלא תבקש להשיג דבר, שאין בכוח שכלך להשיג. כי מי שרודף אחר ההשגה שאין בכוחו להשיג, מבלת תחשב לו, כי מטריח ומייגע עצמו לריק, ולא יועיל כלום. ולא זו בלבד שלא יועיל לעצמו כלום, אלא אף גם זאת ביותו מכין את שכלו להשיג מה שאין בכוח שכלו, יזיק לעצמו. ויחלש השגתו הראשונה, ושוב לא יוכל להשיג מעתה, מה שהיה יכול בתחילה להשיג. שכתוב הרייבד בפירושו לספר יצירה, פרק א' משנה ח', משל הזה הסבל שיש בכוחו, מסע שני כיכרים ולא עוד, אם יתאמץ ויוצא להוסיף על מסעו חצי כיכר, חלש, ולא יוכל לסע אפילו שני כיכרים שהיה בכוחו לסע בתחילה. אז ככה גם בהשגת השכל. אני חושב שכל אחד מכיר את זה קצת, שהוא מתאמץ להבין דברים שהם לא צהל אחד מעליו אלא כמה, אז המוח פתאום כמו לוח מחוק, לא מילים מילים. והנה למשל המסף, על פי שחלש כוחו לעתיד, כל מקום לפעמים מזדמן שלפי שהיו לי על כל פנים, הנושא מושא שני כיכרים וחצי, שאוסיף לעת עתה חצי כיכר והוא יהיה על כל פנים בתוספת חצי כיכר. מה שאין כן מתאמץ להשיג בשכלו, מה שאין בכוח שכלו להשיג לא ישיג כלום, מה שלמעלה לגבול השגתו. מנהלתה לא יהיה לעצמו כלל, אבל העתיד יזיק לו שתחלש השגתו. וכייצא בזה יזרינו רבותינו ז"ל באומרם, תראו את שני הביטויים, במופלא ממך אל תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור. מה זה אומר? ביאור כפל דבריהם נראה לעניות דעתי כך. כי נהיה בשני אופנים מצויר עניין היעדר ההשגה באדם. אופן אחד היא שההשגה היא ההשגה האנושית. יש אנשים חכמים ונבונים שיכולים להשיג ההשגה הזאת. אבל אתה, לפי מיעוט שניו, הוא נמרא למגבול השגתו. וכשיהיה רב בשנים, יוכל להשיגה. ועל זה אמרו, במחוסה ממך, אל תחקור. זה ממש מה שאין כאן שום מניעה להשגתו, רק שהשגה היא, היא מחוסה בכיסוי, לעת אתה. וכשתתגלה ההשגה היא, מסיר ממנו הכיסוי, ישיגה, דהיינו לכשיזדקן, כמו שכתוב, בישישים חוכמה. ויש עוד מין השגה, שאינה תחת גדר ההשגה האנושית, ולמעלה מההשגה האנושית. על קצב הזה אמרו במפלא ממך, שהשגה היא מובדלת ומפרשת ממנו לגמרי, אל תדרוש. יש אצל הרב, זצ"ל, שני ביטויים, אומר בנסתר, יש נסתרות עצמיות ויש נסתרות מקריות. אומר שנסתרות עצמיות הם כאלה שתמיד יהיה אפשר לחדש בהם, הם נותנים כוח לדורי דורים, ואני לא זוכר את הלשון, אבל לעולם הם יישארו בסודם. ויש נסתרות מקריות, שאומר קוצר השפה, לא מאפשר להבין אותם. אז לכאורה, אם הרב היה מלביש את דבריו גם כן על המופלא ועל המחוסה, נכון? אז מה זה המחוסה? זה המקרי. המופלא זה הנסתרות העצמיות. ברב יש אולי עוד איזו הבחנה, לא שנסתרות עצמיות אין לנו מגע איתם. פה קצת משמע שאין לך מגע עם זה. הוא אומר, יש מגע, אבל זה תמיד יישאר נסתר. אם אין למגע באופן אחר. שוב, זה קשור קצת להערה שהערנו קודם. אם יש גם איזושהי יכולת להתייחס לעניינים רוחניים, לא באופן של שכל, אלא באופן ישיר, באופן כמו חוש. אז יש, אבל זה תמיד יישאר רק שם. זה אף פעם לא יכול בעצם להגיע לרבה של הסברה ובזה למצות. נסתרות מקריות זה משהו שכרגע לא מבינים, אבל פעם הבאה יבינו, וגם הרב משמע אפילו לא רק היה בעוד כמה שנים, הוא בעוד כמה דורות. זה גם עדיין נסתרות, אני אומר ככה, בעוד כמה שנים זה נסתרות מקריות, בעוד כמה דורות זה נסתרות עצמיות שבמקריות, או המקריות שבעצמיות, אם תוכלו. עצמיות של המקריות. מה? כן, נכון. אל תמין, אבל דבר שדור שלם לא יכול להבין אותו, למרות שיש בו הרבה חוכמה, ויש הרבה גאונות, ורק בדור אחרי זה יתגלה, זה קצת באמצע. זה לא סתם, יש איזה אופק שעוד לא נפתח כדי שיבינו את זה. אז זה למדרגת ביניים, מה שאמרנו. ועל ממילא גם העזרה של סתרי תורה, של אין דורשים, יכול להיות שהיא בעיקרה היה לה מופלא, אבל לא על המחוסה. מחוסה גם. אולי זה, אם תרצו, זה קצת אולי הבדל בין מעשה בראשית, מעשה מרכבה אולי, או בין שניהם לבין עריות. כמו דברים שהם קשים להבנה, לא פשוטים. אבל עם הרבה הכנה, וזה אפשר. דברים שלא. יכול להיות שזה מדרגות בתוך זה, מסתמן. גם במדרגות, כמה זה עצמי, כמה זה מקרי, יש מסתום 10 תחינות, כמה זה... נכון, זה ברב. שלאדם אחד זה מופלא ולאדם אחר זה מחוסה. יפה, יפה. הוא יכול להיות שהוא אפילו יאמר את זה בעצמו. כן. מה? מה זה? מה זה נסתר? מה הסיבה שאי אפשר להבין? מה הסיבה שאי אפשר להבין? נסביר טוב, מה הבעיה? למה יש דברים שבעצם אי אפשר להבין? אנחנו שוללים את הקושי של הבנה. תחשוב שאנחנו מגייסים את ההבנה הכי טובה. יושב החכם הכי גדול ומסביר, וזה שמקשיב, לא משנה מי, אתה עכשיו נגיד נותן לו לפחות לשעה את היכולת תפיסה הכי טובה, נכון? תוציא את התנאים האלה, בוא נגיד שיש אותם. אי אפשר להסביר. למה אי אפשר להסביר? למה אי אפשר? מה? במה? אז אני ילמד אותך. הוא ילמד. אז אתה על דרך השלילה, אתה אומר. שיש דברים שאי אפשר להסביר. למה אי אפשר להסביר? מה?
למשש חוכמה, זה לא שייך, יש דברים ש... שתי רמות שונות, שלא משהו
שיש לך בכלל. כן. כמו גם המשל שלו, שאי אפשר לדמיין חוכמה, אז אתה אומר, גם יש דברים שאי אפשר להחכים. אני אגיד משהו, אני חושב עכשיו, שמה אדם לא יכול להבין? משהו שאם הוא יבין אותו, אז זה המציאות שלו בטלה. אני חושב שדברים שאנחנו באמת לא יכולים להבין זה שאם לא יוצא שאנחנו ממש מציירים אותם באמת, הם כאילו סותרים את המציאות שלנו, הם לא סותרים את איזו הבנה מסוימת, סותרים את המציאות.
הם לא יכולים
להבין מידת הענווה, הם לא יכולים להבין מושג של התבטלות. ענווה, כן, אבל שלא יהיה קיים בכלל. הרב אומר שלצייר מה זה עין, אדם לא יכול לצייר. זה איזה גופי הקושי עם העין. חוכמה, מעין תימצא. העין האלוקי. אז הוא הזכיר למעלה את הידיעה והבחירה. נכון? זה אחד הדוגמאות שאי אפשר להסביר בעצם. שההסברה הכי טובה, שזה משהו שהוא מתאחד במקום שאנחנו לא יכולים לתפוס איך זה מתאחד. אז מה זה, הזכרנו, זה חריפות. של רב נחמן, שאומר, אם היינו מיישבים את השאלה הזאת, אז לא הייתה בחירה. כלומר, ברגע שהיינו מבינים את זה, וכנראה להבין פה זה לא לומר מילים. להבין. אם היינו מבינים, לא הייתה בחירה. איך רב נחמן אומר? בחירה הייתה מסתלקת. אז כלומר, כדי שאני אשאר כמו שאני, אני לא יכול להבין. מה? אם הייתי מבין את הדעה והבחירה, לא הייתה לי בחירה. תאר לך שהעיניים שלנו נפתחות, היינו רואים שהקדוש ברוך הוא מארגן את הכל. הכל אצלו. אז עכשיו אני יכול להחליט מה לעשות? זהו. תובל מול האור. יש כאלה, זה אפילו קצת קורה להם. כאילו, לפחות... אז זה ה... ואני אומר, לפי זה אפשר גם להסביר למה יש בן אדם אחד, זה מופלא ממנו. כי הוא, אם תסביר לו את זה, אין לו זה. הרמב"ם אמר, יש כאלה, אם לא יהיה להם תפיסה גשמית, אני חושב שהוא אומר את זה. אם צריך לחנך אותם להפשטה, לקחת להם את האמונה, לקחת להם את המציאות בעצם. כלומר, יש דברים שאם אדם יבין את זה, זה מאיים על המציאות שלו. אז הוא לא יכול להבין. לכן יש דברים שלאדם מסוים לא ברי הבנה, לאדם אחר הם כן ברי הבנה. יש דברים, אף אחד לא ברי הבנה. ואין מורה נבוכים, חלק א', פרק למד א', שכתב וזה לשונו, מכין הדין בעצמו בהשגות השכליות האנושיות. יש יתרון לאישי המין כנראה, זה על זה יתרון רב, וזה מובר רגלי מאוד לבעלי החוכמה. עד שעניין אחד יוציא איש מעיונו בעצמו, ואיש אחד לא יוכל להבין העניין ההוא לעולם, אפילו ילמדו לו בכל לשון ובכל משל, ובזמן ארוך לא יגיע שכלו עליו בשום פנים, אך תקצר יד שכלו להבינו. האמת קצת מתלבט, האם הרמב״ם דיבר פה על... מופלא הוא על מחוסה. כי לפעמים אדם לא יכול להבין, גם אם הסבירו לו כל החיים, זה לא בגלל שאין לו אפשרות להבין באופן מהותי, אלא כי אין לו את התפיסה. נכון? זה בעיה ביכולת התפיסה שלו. זה לא מה שאנחנו אמרנו בכל אופן, זה הסברה קצת אחרת. זה כמו למשל שאני לא יכול לצייר ציור כמו אמנים. למרות שאני כן יכול להרגיש את הרגשות האלה, אפילו יכול לדעת איזה ציור אני רוצה לעשות, אבל אין לי את הידיים. כמו ש... לכן הרמב"ם כתב תקצר יד שכלו, דרוש עכשיו אני אומר. שהרמב"ם שנגיד עבד, או ילד למשל, אז זה לא יכול לעשות קניינים, אין לו יד. אבל בעלויות יש לו. אם הוא ירש משהו שדעת אחרת מקנה, אז יהיה לו בעלות. אבל אין לו יד לבצע קניין. אז הרמב״ם דיבר על אחד שקרון יכול להבין, אבל אין לו את ה... אין לו את היד. אבל ייתכן שהרמב"ם דיבר גם על דברים יותר מהותיים. כי הוא עורר, בעיקר הרמב"ם דיבר על הפשטה. וזה משהו יותר עמוק, שיש כאלה ש... כאילו זה לא... לא, לא שייך, לא מתחבר. אם זה נכון, אז כל מה שאני חושב נעלם. הפשטה? רגע. מה שדיברנו פעם, שצריך לעבור לבד התהליך. עוד פעם אתה... אז אני אבין בכלל. אתה מחבר את היד ואת ההשגה עצמה. לא, קודם זה, יש דברים אוטמטיקה, יש משהו שעקרונית הם ברי ההבנה, רק זה מסובך מזה, אנשים לא יבינו. אנשים לא יבינו, זה להחזיק בראש כל כך הרבה, צריך לחזור להתחלה עוד פעם. ויש דברים, שוודא רמב"ם גם מתכוון אליהם, שהם יותר מהותיים. אז אתה עושה פה איזה קשר. אך תקצר יד שכלו להבינו, וזה היתרון גם כן אינו ללא תכלה. כלומר, יש בן אדם שמבין יותר, אבל גם מי שהכי מבין, זה לא בלי גבול. אבל השכל האנושי, גבול, בלי ספק, יעמוד אצלו, עד שיש דברים שהתבהל עדיין מנה השגתם, ולמצא נפשו משתוקקת לידיעתם, לשערו בימנה זו, ושאין פתח שיכנס בו להגיע על זה עד כאן לשונו, לשון הרע, מורה נבוכים, כמו שכתוב בפסוק, ראית את אחוריי, לפניי לא יראו. הוא חושב שזה גבול של ההשגה, אפילו של בחיר המין האנושי. ואתה, אחי, התיישב בדעתך, ובחון אותך באיזה השגה, למעלה מגבול הסדרגתך, שלא תשתוקק להשיגהו. זה גופה השאלה, איך נדע? כי מה אנחנו משיגים, אנחנו מבינים. מה שאנחנו לא מבינים, איך נדע אם זה סתם כאילו התאמצנו? אבל זה משהו שהוא מחוץ לגבול ההשגה. ודע עוד הקדמה אחת. כי כל שכל ישיג את עצמו, והשכל הנמוך במדרגה ממנו המציאות והמהות. אבל שכל שהוא למעלה ממנו ישיג מציאות ולא מהות. בתחילה עבר לך ברור עניין מציאות וברור עניין מהות. ומוכרח אני להקדים לך הקדמה אחת. למען תבין מתוכה היא המציאות המהות, ומלבד זה תועיל לך ההקדמה הזאת להבנת מהות הרוחניים, אשר כוונתנו לבאר פה בעזרת השם. בחיוך ששאלו את הרב ציודה אם זה, התחלת את זה גאולה, אז אמר שזה כבר מזמן. כבר בערי הקדוש, רב שלמה אלקבץ, את הזמיר הגיע, כבר עמוק בפנים. אז פה הוא בא לדבר על, על הקבלה, כאילו על ה... אז אני כבר התחלנו לבאר או שאנחנו רק בהקדמה? אז יש בחינה ש... התחלת, יש בחינה שבעצם הוא אומר, אתה כבר עמוק בפנים, כי בעצם זה הבחינת סוג ההבנה, כן? זה המפתח. הוא מוכרח אך אני להקדים לך הקדמה אחת למען תבין תוכה המציאות ומהות. אז יהיה לך הקדמה להבנת מהות הרוחנים שכמתנו נבהר פה בזאת השם. דע, שיש הפרש בין מילת אור למילת הערה. מופיע המון בחבד, נתניה ועוד, אור והערה. כי אור נאמר על עצם מקור האור, אשר ההערה צומחת ויוצאת מן האור. המשל בזה, הנה כוכב השמש העגול הוא נקרא אור. הוא אומר שמהירמנו וזרח על הארץ נקרא הערה. וכן הלבנה. כי כוכב הלבנה נקרא עצם אור הלבנה, יחסית. ומה שזורח על הארץ בלילה נקרא ירת הלבנה. וכן באור הנר, כי השלבת האחוזה בפתילה נקרא עצם אור הנר. ומה שמאיר בשלבת על כותלי הבית נקרא הערה אור הנר. אז אני כשלפעמים כתוב הערה דערה, נכון? אז תחשבו שיש אור שעושה, נגיד שמש, עושה על קיר, והקיר גורם שגם פנים החדר יהיה קצת מואר. נכון. האור של, שנמצא פה, של הירח, זה הערה די הרב של השמש. זה... נכון. וזה גם משל להשגות, לגילויים. ואנחנו רואים בחוש שכל עצם הוא מרעיר, הוא מביק, הוא מזהיר הרבה יותר מהערה שלו. הצומחת ממנו שאין כוח הבן ככוח אב. ודק אם מצאו לפעמים שהערה נעשית עצם אור. המשל בזה, הנה כל חכמי התכונה, כל חכמי המקובלים מזכירים שלבנה, אין לה שום אור מעצמה, אלא מקבלת אור מערת השמש. כלבנה היא גשם מלוטש מקשי, ואחור, כמו חתיכה של ברזל, שהוא קשה ואחור ואינו זך כזכוכית, שתוכל לראות העיניים לפלוש בו מעבר לעבר. אלא הוא גשם חשוך, ועל פניה היא מלוטשת כמו ברזל מלוטש, מוסכין חדש שבא מן החנות. אתם יודעים שזה כנראה המדע היחסית, החדש. אמר את זה שבעצם הירח הוא לא כוכב שמאיר, אלא הוא מעביר אור. אולי זה ידיעה ישנה מאוד, זה מעניין מתי תפסו את זה. מעניין. אבל המעבר מהמחשבה שהירח הוא לא כוכב מאיר בפני עצמו, אלא הוא רק עצם גשמי כזה. ועליו יש אור, זה גם, זה מהפכה. למרות זה בתפיסה גשמית. אבל זה שינוי של ה... יש בזה הרבה הפשטה במחשבה. הרי בסך הכל נראה לנו אותו דבר. לא, ירח. מאיר. אור יפה מאוד. כמו שאתה יכול לדמיין, נגיד פה איזה פרוז'קטור חזק, ויש נורה עדינה. אז השמש זה הפרוז'קטור החזק, ויש נורה יפה כזאת. נורת לילה. זה ירח. ולהבין שלא, זה משהו אחר, זה בעצמו איזה כושר הפשטה. אני חושב שלכן אני לא קצת מעריך בזה, כי זה לא מובן, מובן מאליו. ומדבריו למדנו שיש מקום, מה שהרב כותב שם בסוף, מאמר דרישת השם, להכיר את הידיעות של המדע, לפחות באופן כללי, משהו ככה, הרבה אפשר ללמוד מהם. והנה ידוע אם תלמיד שקי מלוטש היטב, על יד אבן המשחזת, שלא יהיה עליו שום חלודה, אם תעמידהו נגד השמש, או נגד אור הנר, ונענע בסכין מצד לצד אחר, ויתנע בסכין ההוא ניצוצה אורה, ויביק הסכין ה... כן. אז נבחו ברדיו שאחד כמעט טיפיל מסוק, הוא סנבר את הטייס עם... נקום לזה... עם נורת לייזר. אבל זה לא בדיוק המקרה הזה, אבל אתה הולך לוקח רעי... אז זה תופס את האור, כן. וכן הוא בגשם הלבנה, לפיו שהוא מלוטש, מערת השמש מכה על פנים המלוטשים, תקבל אור מערת השמש, על ידי כן מבקת ומהירה לעולם בלילה, לפי שהיא גשם מחור וחשוך. מעין הערת השמש, חולה לפעמים יש בו מעבר לעבר, וכך נאחזת הערת השמש על פני הלבנה, שלא הייתה זכה ובהירה, לא היה הערת השמש שיוכל לאחז על הפנים. אלא היה מאיר ומפלש דרך חוביו מעבר לעבר, כמו שעוברת הערת השמש דרך הששיות, אנשים בזכוכיות בחלונות הבית, לבית כמו שאנו רואים בחוש. זה לא כל כך מחזירו, מה שאין כאן מקום שחוצץ, כותלי הבית מפני אור השמש, נכנס שם מכותלי הבית לצד חוץ הערת השמש. למה זה היה כל כך מהפכה? חוץ מזה שדבר שרואים רחוק, רק על פי שכל הבינו שזה ככה. נכון, זה הבנה שכלית. אז זה גם שינה את כל היחס של האדם לגרמי השמיים. כי אם זה איזה מין גוף זך כזה, אז היה אפילו ביטוי, מה שלמעלה מגלגל הירח, למטה מגלגל הירח, כאילו זה איזה מדרגה. וככה זה עצם חומרי, יש עליו אור. זה שם את האדם במקום אחר ביחס לכוכבים. כל האסטרולוגיה פתאום, קצת פחות, לא עדיין האנשים אוהבים את זה, אבל זה לא, אותה משמעות כמו ש... בלי זה. זה הרבה, אני חושב שדווקא התפיסה הגשמית המחודדת יותר, היא עזרה לסלק אליליות. כי הרבה מעבודת תהילים הייתה ביחס לשמש, לירח, התורה מזהירה, זה מדהים, מה ואמינה. אני לא יודע שעם השמש קצת יותר, אבל לא יודע, יש כאלה יגידו דווקא הירח זה. מי שיש לו חוש בזה. אם אתה עבודת אלים, זה לא רציונלי, אבל אם יש לך קצת הרגש, אתה יודע שהריח זה, זה משהו. אתה חושב שהתפעלו מהחוכמה שבזה? אני לא בטוח. אני לא אומר שלא, ראו שיש איזה תנועה, שראו שיש איזה זה. אבל עד רבה, אני חושב שככל שהחוכמה הייתה יותר רחבה, אז התפעלות קצת ירדה. כי הבינו שיש שם חוקים כמו פה, או שאפשר להסביר את זה בחוקים כמו שאנחנו מבינים דברים פה. ודווקא שהייתה מחשבה, זה כאילו עולם אחר, אני חושב. כאילו מדרגה אחרת, לא כמו המציאות שלנו. ולמעלה, זה עליון כזה, יסוד האש, לא יודע איך זה. נכון. חוקיות לא מובנת, זה אולי עשה את ההרצה, כן. כן, אם אלו גם לא יודעים קלטו את זה כמערכת, אלא כל מיני כוחות חיים, זוהרים כאלה. ודע, כי כתבו חכמי התכונה, כי החמה והלבנה וכל הכוכבים הגשמיים המקשיים, כמו ברזל. דווקא זה השתנה היום, נכון? אומרים שיש הרבה כוכבים שכמו השמש. אפילו זה הבדל, אומרים כוכב לכוכב לכת. כוכב זה כמו השמש, יש לו אור שלו. יש הרבה מאוד כאלה. זה רוב אלה שאנחנו רואים, כי הם נורא רחוקים, אם זה הירח לא היינו רואים. רוב אלה שאנחנו רואים דווקא הם כמו שמש. אני נותן ככה איזה פרופורציה, ככה, אם פעם חשבו שהכל זה, זה, זה אש רוחנית כזאת, אבל לא, זה חומר גשמי. דווקא, כן יש שם איזושהי אש גשמית לפחות. אז אומר, כל הכוכבים גשמיים מקשיים כמו ברזל, לפחות הכוונה לכוכבים שלנו, שאנחנו מכירים מקרוב, מאדים, נוגה, צדק וכו'. הם אחורים וחשוכים גם כן כמו ברזל, ואינם זקים כמו זכוכית, ומשקה צלולה וזכה ובהירה, שתוכל בריאת העיניים לפרש דרך כל אוהבי המשקה הבהירה מעבר לעבר. באופן, זה כנראה מי שחשב שזה איזה מין הילה כזאת, שזה הכוכבים. באופן שאם יהיה מונח איזה חפץ לצד מערב של המשקה, וישומם לצד מזרח של המשקה, והמשקה היא באמצע בין האיש ובין החפץ, יוכל האיש לראות את החפץ המונח למערבה של המשקה. שהמשקה אינה חוטטת בפני עיני האיש לפי שהמשקה צלולה. ויכולים, היינו אומרים היום, הקרניים של האור, לעבור ולפלש דרך חובי כל המשקה. אומר, יכולה הראייה. לעבור ולפלש דרך חובי כל המשקה. אם כי כשהוא דיבר למה האור השם משוקן, דיבר שכאילו האור נאחז. כאילו הקרניים, נכון? משהו, כאילו נשברות וחוזרות. טוב, צריך ללמוד. גם כתבו חכמי התכונה, שהחמה ולבנה וכל הכוכבים המנוטשים על פניהם מכל צדדיהם, כמו סכין חדש המנוטש שבא מן החנות. שלא השתמשו בו שום תשמיש עדיין. אין עליו שום חלודה כלל. רק הוא מנוטש תיטב עד שמביק על פניה, משאיר כל אביו מעבר לעבר הוא אחוך וחשוך, ולא מביק עם על פניים במקום של התשובות ומחזיק ממשחדת, מעביר החלודה ממנו. אני חושב שגם זה לא כל כך אומרים היום, נכון? חומר כזה. אז למה זה תופס את האור? תופס. מה? כל חומר מחזירו. כלומר, גם מי שיסתכל על הכוכב שלנו, נראה את האור שחוזר. אנחנו רואים שמסתכלים טוב בירח בזמן שהוא מלא וככה שמיים צלולים, רואים שזה לא באותה מידה האור שלו, יש מקומות יותר נכון נקודות כאלה. אז האמת שינויים שם בגיאוגרפיה, המקומות כאילו מצלים יותר. גם כתבו חכמי התכונה שהחמה ולבנה, אז זה מה שקראנו עכשיו. והנה, למדלת, והנה הוכחו להיות אחורים, כדי שיהיה אור שאור השופע עליהם ייחס בהם. שיהיו לא יזקים ובהירים וצלולים, לא היה אור נאחז בהם. אלא עבר ומפולש דרך כל עובים מעבר לעבר. אבל אתה שמחורים, יש אחיזה לאור בהם, על פניהם, במקום על התישה. ועל ידי כך מביקים מאוד כמו סכין מנוטש. ותמידיהו נגד הראשי מפתנהו לכאן ונכאן יביא כמו ברק. נכון. וזה מבואר למי שניסה הדבר הזה בניסיון. מיני הגלגלים. זהו. זהו. היה לו איזה אמינה אחרת. לאותם ספיריים וצלולים ודקים, אין האור נחז בהם, אינם מקבלים שום אור ושום גוון מאור השמש, אלא אור השמש עובר ומפולש דרך הגלגלים, מן הגלגל הרביעי שם השמש קבועה, עד אנו שוכני ארץ. מה זה הגלגלים? לכאורה זה כמו, מה? מה זה? אבל באופן אסטרונומי, מה? מה זה? כן, כמו שתתפוס את השמיים, שזה כמו איזה מקום כזה שהכוכבים נמצאים בו, אז יש גם גלגלים, כלומר כאילו איזה מסלול שמתוכו הכוכב הולך. אז אני רוצה שהגלגל הוא כנגד כל ההיקף של הכוכב. זה כאילו משהו. אנחנו אומרים, הוא נע בלי הדבר הזה. כאילו, הדבר הזה, איך לא רואים אותו? כי הוא שקוף. אז לפי זה כנראה זה אסטרונומיה ישנה, אני חושב. אז זאת אומרת שגם אריסטו ידע ש... טוב. תסתכל ברמב"ם. הרי מהרגע שהבינו שהריח מקבל אור מהשמש, אני חושב שזה הרגע שהיו צריכים להפסיק לפחד, לפחות פחד פשוט מליקוי לבנה. כי זה אותו דבר. הרי שאתה מבין, הוא מקבל אור מהשמש, אז למה יש ליקוי לבנה? כי הוא מוסתר. איך הוא מוסתר? אתה עושה חשבון? אנחנו מסתירים. אתה רואה צל, אתה מבין שאתה עושה את הצל. אז מתי הבינו את זה? אני חושב שמתי שהבינו את זה, היו צריכים פחות לפחד גם, לא? מהר"ל אומר, אומנם כתוב בחז"ל, למה יש ליקוי לבנה, ליקוי חמה, אומר, בסדר. זה באמת עולם הטבע, אנחנו מודים, שהרמב"ן אומר את זה כבר על הקשת. נכון, זה חוקי טבע, אבל יש סיבה לסיבה. זה שבטבע יש דברים שהם מבטאים חיסרון, מלמד אותנו משהו, מסמל לנו משהו. אז מה אתה אומר, מתי אתה יודע? שהיוונים כבר הבינו את זה, שהירח מקבל אור מהשמש. טוב, זה צריך לפתוח ללכות קידוש החודש, לא? כן. אבל תבינו כמה זה מעניין שהיום שאנחנו מסתכלים על הירח, זה קשור לכל מה שהוא אומר, אנחנו רואים את האור של השמש עליו, נכון? רואים ו... כי התרגלנו לחשוב כך, אז אנחנו ממש רואים את זה עכשיו. אבל להגיד, לפני שהיה את הידיעה של החשבון הזה, אתה רואה משהו אחר. כאילו, ההבנה ממש משפיעה על החושים. ואם יפגוש אור השמש, סוף המשפט פה, בהבנה נקבל הענן אור וגוון אדום, אור השמש. עד כי אביא כאן באותו צד שמרכיב בו אור השמש, הצד השני של הענן יהיה חשוך קצת. וכל זה מרוב החירות והביות הענן, נחז באור השמש היטב. ואתה צריך אתה לדעת ההפרש שבין מילת אור להערה. כי נשם אור נובע על עצם האור שאימנו מתעתל ומתפשט את ההערה, מזורחת. המשל הזה היא, הנה שלב את האחות בפתילת הנר, הוא עצם האור. מה שמאיר ומתפשט על כותלי הבית נקרא הערה. וכן אור השמש אחוז בגשם כוכב, השמש הוא עצם אור השמש. מה שמתעצל ממנו וזורח על הארץ, נקרא ירת השמש. לכן כוכב לבנה הוא עצם אור. מה שזורח על הארץ בלילה נקרא ירת לבנה. ומעטה, התבונן, מאבט וראה. וכל עצם האור מביא קרבה מאוד, יותר מן הערה הצומחת ממנו. וזה עניין טבעי כשתסתכל ותבחין את טבע ההפרש הגדול שבין בעיקות עצם אור הנר לבעיקות הערתו. והנה התבונן, עוד עניין אחד, והוא לפעמים הערה הצומחת מאיזה עצם אור גדול, תשוב ותחזור לאותה הערה להיות עצם אור קטן. למשל בזה. הנה כל כתבו, כתבו, כל חכמי התכונה וחכמי האמת, שגשם הלבנה אין לה שום אור בעצמה. אין לה מקבלת אור מערת השמש המכה, הוא פוגש בגשם הלבנה ונחזת שם הערה היא, להיות שגשם הלבנה הוא גשם חשוך ואחור, לא ספירי ומנוטש על פניה. הרי שערת השמש חוזר להיות עצם אור בגשם מכוכב הלבנה. באמת מזה הביטוי שהלבנה לית לה מגר מכלום, נכון? יש ביטוי כזה. אז מי שאמר אותו, כנראה זה באמת ידיעה ישנה. אם תשאל ותאמר, אם כן היה ראוי, שעצם אור הלבנה תביא כממש כמו הערת השמש, ולא אנו רואים בחור שעצם אור הלבנה מביא יותר מהערת השמש, אז אורחת על הארץ. התשובה לזה, אנחנו נגיד שהתשובה היא רק בגלל היחסיות, לא? שאת השמש על הארץ אנחנו רואים ביום, אז זה תמיד נראה לא כל כך חזק לעומת האור כולו. והריח בלילה לעומת מה שמסביבו, זה נראה מאוד בוהק. מה? נכון. לא, אבל השמש על הארץ, שאתה רואה ביום, מסתכל על הארץ איפה שיש שמש ולא צל, זה לא נראה לך כל כך חזק. אגב, לפעמים זה נראה לא רחוק מזה. לפעמים זה ממש מסנבר, כן? אבל זה לא נראה לנו כל כך אור בוהק. למה? אני חושב, כי זה לא בהשוואה לחושך. בדרך כלל. ואגב, אם כן, אם יהיה מקומות מאוד, מאוד מוצלים, וביניהם פתאום תראה מקום שיש עליו שמש, ומזה יש אפילו לפעמים אשליות, אתה חושב שאתה רואה את הירח. כאילו, אתה מתבלבל מזה, או שאתה רואה אפילו את השמש. כן? אני חושב שמה שעושה את התחושה הזאת, זה ה... אז הוא אומר הסבר. בגלל הזוויות. כן. טוב, אני אגיד לכם, שאלות בהלכה כבר ידוע שאפשר לשאול את הרב גוגל, כן? אתה שואל, כמה שעות לפי מנהג יהודי הולנד צריך להמתין בין בשר לחלב? על המקום ישלח אותך לתשובה שעוסקת בזה, נכון? האם אפשר לשאול אותו, מתי הבינו שהלבנה מקבלת אור מהשמש? אתה לנסות, הוא יודע. מה? אנציקלופדיה? מה? ויקיפדיה אולי, כן. אולי זה... טוב. תשובה לזה, אומר לתפישת כוכב הלבנה גורם מתירות תכון בעיקור תורה מבעיקור תארת השמש שזורחת על הארץ. כי הארץ אינה מלוטשת כלל. והעד הזה, אם תנענה עסקים מלוטה שיתם נגד הארת השמש, תביא גם כן יותר מארת השמש שזורחת על הארץ. כן. אבל כל הדברים וכיוצא בהם יעיד הניסיון. כלומר, אולי עוד משהו, שדווקא הייתי פעם, יש כלומרים פילוסופיה של המדע. אז הם אומרים שיש צד שהמדע, יש איזה תפיסות שונות, אבל יש צד שהמדע של היום, הוא לא יכול לטעון, לא יכול להתיימר לטעון שהוא אומר את האמת יותר מאשר המדע הישן. אלא שהוא יותר מסביר טוב, יותר נוח לשימוש. כלומר, אי אפשר לומר שהמדע הישן היה שטות. זה היה הסברה הגיונית של העולם, שביחס למה שאנחנו מכירים היום, באמת זו הסברה בפחות שלמה. הוא מיישבת הרבה פחות קושיות, או בצורה מאוד מאוד חוקה. אבל המדע של היום יותר, והנה חינם, אם יודע, אם לא יתברר לנו בהמשך, יש דברים שאנחנו נראה שאנחנו מסבירים אותם באופן מלא, ושבהמשך אנחנו... זה יחשב הסברים מגוחכים, מי יודע, אולי גם זה לנו פרספקטיבה ביחס למדע החדש, אבל גם... אולי עוד יכולים להיות שינויים כאלה. אני אומר, אז גם זה, יש איזו תפיסת מציאות הגיונית, כי גם אם אני לא יכול להניח שהירח הוא מוחלק כזה, כמו שהוא מתאר פה, כמו איזה סכין, כמו מראה כזאת, אבל יכול להיות שיש משהו שהמרחק יוצר את תחושת הרצף של כל השטח של הירח. כלומר, התוצאה של הראייה היא באמת דומה לזה. כלומר, יש משהו באמירה הזאת, שלעומת אולי דברים שאנחנו רואים יותר מקרוב, יותר מזהים את ההבדלים, אז באמת, זה, ומה, אולי זה לא שליטשו את זה, אבל משהו בתפיסה שלנו באמת תופס את זה כמו משהו מלוטש. שזה באמת עובדה. יש את זה, יש לה הסבר קצת אחר. טוב. אם תשאלני, איך אפשר להיות שהלבנה מקבלת אור מערת השמש, ולא עיקר או הלבנה הוא בלילה. הנה בלילה השמש היא תחת לארץ. התשובה לזה, כי הנה גוף השמש גדול בכמות יותר מגוף הארץ. נערך 160 פעם כשיעור גודל הארץ. שהרם אומר מספר אחר, לא? כן? יפה, לא רחוק. זה בסדר גודל. אבל מה, הרם אומר, נכון, יש לו איזה מספר גם כן. מה?
קרוב לזה הרם.
כן? כן? טוב, והנה הארת השמש עולה מתחת מקצות הארץ ומכה ללבנה. ואז אין הארץ חוצצת ומבדלת בין הארת השמש לגוף הלבנה. כי שם כבר קלטה ונסתיימה הארץ, כי מקצות הארץ עולה הארת השמש ומכה ופגש על גוף הלבנה והארץ. והארץ אינה חוצצת אלא נגד עינינו, שאנו בני אדם שוכנים עליה, ולכי אנו רואים כלום בלילה מאור השמש. אבל בין השמש ללבנה, אינה חוצצת הארץ כלל. רק פעם אחת בשמיטה, תהיה הארץ חוצצת בין החמה ללבנה, וזהו סיבת הליקוי שלה. הזמן מועד. אז באמת, משמע מדבריו שהשמש יותר גדולה, והקרניים מהצד בהם. אבל אז לא מובן מה קורה בליקוי. נכון, כי איך אנחנו מסבירים? למה השמש מהירה על הירח בלילה? הרי אין שמש. מה? מה זה?
לא בקו ישר.
בזמן הליקוי זה פתאום עובר ממש באמצע. טוב, אני רוצה להסביר את זה אחרת. אבל באמת רואים שאת היסודות של כל המושגים, כבר יש איזה, וזה בלי טלוסקופים, בלי לייזרים, בלי... טוב, חוכמה של האדם. כל אופן, מזה למדנו שיש מצווה ללמוד. והנה מעשה בראשית, לפי חלק מהפרשים. כמו שירת השמש חוזר להיות עצם אור בלבנה, כמו כן ירת הלבנה חוזרות להיות עצם אור לגבי מקום צל בלילה. היינו מקום שירת הלבנה אינה מתפשטת שם, שדיברת איזה דבר המבדיל, ואינה חוצץ, איזה דבר המבדיל וחוצץ בפני ירת הלבנה. נכון, אז השמש הולך מהשמש לירח, האור, מהירח אל איזשהו מקום בארץ, ומשם גם למקום מוצל. מנה ומקום מצל בלילה, יש שם בחינת תארה מועטת. שאם איזה דבר מונח שם, במקום מצל יושג לחוש הריאות, הדבר המונח שם. גם נראה משהו שם. שרגעה במקום מצל לשערה מועטת. מתי התבונן אחי? מאחד מתפשט את הירה המועטת של מקום מצל. אי אפשר לומר שהירה מתפשט מעצם אור הלבנה. אם כן, לא היה במקום המצל כלל. הנה ודאי שהירת הלבנה מתפשט שלא במקום מצל, היא נעשית עצם אור לגבי הרה המועטת של מקום מצל. מערה מועטת שבמקום הצל היא תולדה מערת הלבנה שלו במקום הצל. וכן, זה יוצא שמה שבמקום הצל זה הערה, דהערה, דהערה, ביחס לשמש. וכן ביום גם כן יש הערה חשוכה במקום צל, על כוכך שהערת השמש לא במקום הצל, נעשית עצם אור לגבי הערה שבמקום הצל. הנה יתבהר לך שלפעמים הערה של איזה עצם אור גדול נעשית עצם אור קטן. והערה מתפשטת מעצם אור קטן, ההוא חוזר להיות עצם אור יותר קטן, עד שהערה שלה קיים מאוד. זכור כל זה היטב. בא במקום צל של הערת הנר בלילה, יש שם הערה מועטת מאוד, ויקאה וחשוכה. תוכל לנסות את הדבר שמתניח את החפץ במקום הצל של הערת אור הנר, ותדחק את ראות עניך ותקרא ותשפיל את עניך סמור לחפץ הנ"ל, תוכל לראות החפץ ההוא, אף שהוא מונח במקום חושך, בכל מקום אינו חושך גמור. כי יש שם הערה מועטת מאוד, ואין זה אלא שערה, ממשכת מן עצם אור הנעל, נעשית עצם האור, לגבי מקום הצל של הערת אור הנר. ניסיון יעיד על כל זה, ואל תתעצם מנסות. אז מקודם אמרתי מדעת עצמי, עכשיו אומר, תבדקו, תנסו, תלמדו. לא בזמן הסדרים, כמו שאומרים. אבל... כאילו, באמת יש בו איזה, נגיד, בואי נשלם, הוא יגיד בהמשך, אנחנו נגענו לסיום הזמן, ניקח את הלבנה, הרי על השמש קשה להסתכל. מי ש... מורה את ההערה של הלבנה. אז ביחס ללבנה עצמה הוא משיג את המהות או את המציאות? הרי כל זה הוא הולך לשם, כן? הוא רואה אור של הלבנה על הארץ. אז הוא יכול לעשות חשבון הגיוני ולהגיד יש איזשהו מקור אור. אז זה השגת המציאות. הוא מבין שיש... מה? זה המציאות. יש דבר כזה. האמת הוא לא יודע להגיד בדיוק כמה ומה. יש כזה דבר שמאיר, אחרת לא היה פה את האור. אם הוא יסתכל על הירח עצמו, אז ביחס אליו הוא משיג את המהות. כי הוא רואה אותו, וממילא גם יודע ממש לתת את ה... לפחות בכיוון של לתת גם את ה... כמה אור יש בו וכמה זה. זה המשל. שדבר שרואים אותו באופן ישיר, דבר שרואים אותו באופן עקיף. אומר את זה בלשון של הרב צבי יהודה, תפיית עין וסימנים. נו? סימנים זה השגת המציאות, השגת השכל. ותפיית עין זה השגת המהות, שבדרך כלל זה מקביל לשגת המציאות.